חולין נפנונטט, מתחילים בעזרת השם במשנה. בעולם יש הרבה מאוד בעלי חיים, חיות, בהמות, עופות, דגים, שקצים ורמסים. המשנה שלנו עוסקת מכאן ועד סוף הפרק בעצם, איזה בעלי חיים מותרים באכילה ואיזה בעלי חיים אסורים באכילה. מה הסימנים לדעת את זה? אומרת המשנה, סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה. כתוב ש... אם הוא מפריס פרסה, מעלה גירה, אם יש לו סדק בפרסה של הרגל עד ללמטה, או, ובנוסף, הוא גם את כל האוכל שהוא אוכל, אחרי שזה נכנס לתוך הקיבה, זה חוזר חזרה בתור גירות, והוא לועס את זה שוב. זה באופן כללי שתי הסימנים הידועים של בהמה וחיה, של הדעת שהם באמת תיאורים והם רואים לאכילה, והם נאמרו בתורה. וסימני העוף לא נאמרו. אלא מה? יש בעצם 24 עופות שעל זה התורה אומרת שהם אסורים באכילה. אם זה לומדים, איזה עופות מותרים באכילה. ברגע שבקיעים בדיוק בסוגי עופות האלה, אם היינו בקיעים היום בדיוק בסוגי עופות שהם אסורים באכילה, אז היינו יכולים לדעת שכל שאר העופות מותרים באכילה. כמובן שהיום אנחנו לא בקיעים בדיוק איזה עופות מותרים, איזה עופות אסורים, לכן רק מה שמקובל אצלנו במסורת, שזה עוף כשר, אותו אנחנו אוכלים. אבל אמרו חכמים, מה הסימן לדעת על עוף שהוא מותר באכילה ומה אסור באכילה? אמרו ככה, כל עוף הדורס. רש"י מסביר מה זה הכוונה עוף דורס. אז הוא אומר ככה, ההגדרה היא, האוחז בציפורניו, העוף הזה, ומגביע מן הקרקע מה שאוכל. כזה מין עוף שדורס. ומגביע מהקרקע מה שהוא אוכל, כזה עוף אסור באכילה, עוף הדורס. כל שיש לו אצבע יתרה, שזה כבר סימן של עוף טהור, דהיינו שיש לו אצבע יתרה שיותר גבוהה משאר האצבעות, עוד אצבע נוספת, וזפק, יש לו כזה מין סק של בפנים, אחרי שהאוכל נכנס לתוך הוושת, הוא נכנס לתוך כזה מין סק שנקרא זפק. הזפק הזה, שם האוכל מגיע לפני שהוא יורד לקורקבן, שזה בעצם הקיבה של העוף, וקורקבנו נקלף, יש בפנים קליפת אור קשה כזאת בתוך הקורקבן, זה נקלף, כל עוף שיש לו את הסימנים האלה, טהור. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, כל עוף החולק את רגליו, כל עוף שכשהוא עומד על איזה חבל או משהו, אז יש לו הרי ארבע רגליים, שתי רגליים נתפסות בצד שמאל, שתיים בצד ימין, תמה. ובחגבים, מה הסימני טהרה שלהם? כל שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים. רש"י מסביר מה הכוונה קרצולים, יש כאלה גורסים קרסולים. והם שני רגליים ארוכים, לבד ארבע, חוץ מארבע רגליים שיש, יש עוד שני רגליים ארוכים. והם סמוך לצווארו, ממעל לרגליו, לנטר בהם כשהוא רוצה לקפץ. זה עוד דבר שהוא סימן טהרה בחגבים. ובנוסף צריך שיהיה כנפיו חופין את רובו. הכנפיים שלו, של החגב, צריכים להיות מכסים את רובו, רוב החגב. רבי יוסי מוסיף ואומר, וצריך שגם יהיה שמו חגב, ורק אז הוא יהיה כשר. היום בזמננו כמובן שרוב העם ישראל אין לנו בכלל מסורת על חגבים כשרים. ויש קבוצות שיש להם כן את המסורת על חגבים מסוימים שהם קשרים. אבל אלה שאין להם את המסורת, כמובן שאסור להם לאכול מהחגבים. ובדגים, מה הסימני טהרה שלהם? כל שיש לו סנפיר אחד וקסקסת אחת, תכף המשנה תסביר מה זה, רבי יהודה אומר, שני קסקסים, לא מספיק קסקסת אחת, אבל וסנפיר באמת מספיק אחד. ואלו הן קסקסים. מה זה באמת המושג של הקסקסים? הקבועים בו. הקליפות האלה שנראים כמו ציפורניים שמכסים את הדג. ומה זה סנפירים? סנפירים הפורח בהן. זה איברי התנועה שלו שאיתם הוא שוחה, הדג. תנו רבנן, אלו הן סימני הבהמה. הפסוק אומר, כל בהמה מפרסת פרסה וגומר, הכוונה גם מעלת גירה, שהיא מחזירה חזרת האוכל, שהיא... אחרי שזה נכנס לקיבה, זה חוזר חזרה לפה. מגדירה הברייתא, כל בהמה שמעלת גירה, בידוע שאין לה שיניים. יש לו שיניים פנימיות, אבל אין לה שיניים חותכות קדמיות למעלה וטהורה. הגמרא הבינה שהכוונה היא שכל מי שמעלה גרה, אז יש, אין לה שיניים. אבל זה לא נכון, תכף הברייתא תתקן את זה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, וכללה הוא, והרי גמל דמעלה גרה הוא. הרי גמל הוא גם כן מחזיר חזרה את האוכל אחרי שזה נכנס לקיבה, ואין לו שיניים למעלה, ובכל זאת אין לו, וגם אין לו שיניים למעלה, ותמה הוא. למה? כי הוא לא מפריס פרסה, אין לו את הפרסה ברגל, סוג של נעל כזאת ברגל שיש לבהמות ולחיות, חלקם, שזה סדוק באמצע, כמו שתי אצבעות כאלה. בגמל אין את זה, אולם שזה נראה כמו, בגמל הרגליים שלו, הפרסאות נראים כמו שהם שתיים, אבל באמת הם לא באמת, הם לא באמת חתוכים. אז לכן הוא תמה. בכל אופן, מה רואים מכאן? שיש כן בעל חיים שהוא מעלה גירה ואין לו שיניים קדמיות חותכות ובכל זאת הוא תמה. אז איך אנחנו אומרים כלל שתמיד הוא יהיה טהור? ותרץ את הגמרא, גמל יש לו שתי ניבי איטלי. בשתי הצדדים של הלסת יש לו שתי כמין שיניים קטנות, ניבים. שואלת הגמרא, והרי בן גמל, דניבי נמי לטלי, הרי גמל צעיר, עדיין לא צמחו לו שתי השיניים האלה, שתי הניבים האלה בשתי הצדדים של הלסת, ובכל זאת הוא תמה, למרות שגם הוא מעלה גרה וגם אין לו שיניים קדמיות חותכות, אבל בכל זאת אנחנו רואים שהוא תמה, זה לא זה ההגדרה הנכונה. ותו, הרי שפן וארנבת, שתי החיות האלה, דמעלה גרה הן, ויש להם שיניים למעלה, וטמאים. אז רואים מפה שזה לא ראיה שיש מעלה גרה לומר שאין לו שיניים, לא קשור. הרי גם מעלות גרה, הם גם יש להם שיניים. הם מעלות גרה ובכל זאת יש להם שיניים קדמיות. ועוד, שיניים מכתיבה באורייתא. מה מעניין אותנו השיניים שלה? מה זה הפך להיות הסימן הטהרה, השיניים? אלא אומרת הגמרא, הגמרא מתקנת את הלשון של הברייתא, אחי כאמר, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא מעלת גרה ומפריסת פרסה וטהורה. זאת אומרת, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, זה אומר, וגם אין לה ניבים, כמו של גמל, זה אומר שהיא פשוט מאוד מפריסת פרסה ומעלת גרה. ולכן היא טהורה. שואלת הגמרא, למה צריך לבדוק אם יש שיניים או אין שיניים? ולבדוק בפרסותיה. תבדוק אם יש לה פרסות סדוקות או לא. מתרצת הגמרא, כגון שהיו פרסותיה חתוכות, ולכן אנחנו לא יכולים לבדוק את הפרסות, אז אנחנו בודקים אם יש לה שיניים קדמיות או לא. אם אין לה, סימן שהיא קשרה. וכדי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, היה אדם מהלך במדבר, ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות, ואין לה אפשרות לבדוק אם היא מפריסת פרסה עם הפרסות שלה חתוכות לשתיים. איך הוא בודק אם היא קשרה או לא? בפיה, אם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהורה, ואם לאו שיש לה כן שיניים למעלה, בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיכיר גמל, כי הרי גם גמל אין לו שיניים, אז זה לא ראיה שאם הוא רואה פה בהמה בלי שיניים, שהיא טהורה, כי הבהמה היחידה שאין לה שיניים והיא טמאה, זה גמל. אבל אם הוא יודע שזה לא גמל בוודאות, והוא רואה שאין לו שיניים קדמיות, אז זה ודאי קשר. גם רואים שאף פעם לא היה שיניים קדמיות כמובן. שואלת הגמרא, גמל, ניבי איטלי, גם אם הוא לא מכיר גמל, הרי גמל יש לו כאלה מין שתי ניבים בשתי הצדי הלסת, ואם זה היה גמל, הבהמה הזאת שהוא לא מכיר שום בהמה, הוא רק רואה שאין לה שיניים למעלה, פה הוא רואה שאין לה גם לא ניבים, סימן שזה גם לא גמל, אז גם אם הוא לא מכיר גמל, הוא יכול ברוגע לאכול את הבהמה הזאת. אומרת הגמרא, אלא, ובלבד שיכיר בן גמל, גמל צעיר עדיין שאין לו שיניים, אם הוא יודע בוודאות שהבהמה שעכשיו מצא פה היא לא בן גמל, בוודאות אם אין לה שיניים קדמיות, היא קשרה. שואלת הגמרא, לאו אמרת איקה בן גמל, וכי אתה לא אומר שיש עוד בהמה בעולם שאין לה שיניים קדמיות, אז אולי יש עוד כאלה שאנחנו לא מכירים. איקה נמי מינה אחרינה דדמי לבן גמל, אולי יש עוד סוג של בהמה שדומה לבן גמל, שגם הוא אין לו שיניים קדמיות והוא תמה. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתא, זה לא יכול להיות, אין עוד כזה דבר. אין עוד בהמה בעולם שאין לה שיניים קדמיות והיא טמאה. חוץ מגמל צעיר. נתן דבר רבי ישמעאל, דבר מדהים. פסוק אומר, ואת הגמל, כי מעלה גרה הוא. הגמל הוא מעלה גרה. שליט בעולמו, בורא עולם, מתברך שמו, הוא זה שברא את העולם, והוא יודע שאין לך דבר מעלה גאירה ותמה, אלא גמל, וחבריו של הגמל שמוזכרים שם בפסוק, שזה הכוונה לשפן והארנבת, אין עוד שום מעלה גאירה שהוא תמה חוץ מהם, חוץ משלושתם. לפיכך פירט בו הכתוב, הוא, דהיינו, שרק גמל שאין לו שיניים הוא תמה, אבל שאר כל החיות והבהמות שאין להם שיניים יהיו כשרות חוץ מבן גמל. כמובן שגם שפן וארנבת מעלה גאירה, אבל אין לו שיניים, אבל להם יש כן שיניים. כל אלה שאין להם שיניים, היחיד שהוא תמה זה רק גמל. ואמר רב חסדא, היה מהלך בדרך, הוא מצא בהמה שפיה גמום, הפה של החתוך, אז הוא לא יכול לראות אם יש לה שיניים קדמיות או לא. בודק בפרסותיה. אם פרסותיה סדוקות, דיינו, ברגל, איפה שהפרסאות, מין כאלה, מין נעליים כאלה, אם זה חתוך לשתיים, אז בידוע שהיא תאורה. אם לאו, בידוע שהיא תמאה. ובלבד שיקיר חזיר, כי החזיר הוא הבעל חיים היחיד, שהוא בעצם הפרסאות שלו סדוקות, ובכל זאת הוא לא מעלה גירה. אז לכן יכול מאוד להיות שזה לא, שלא קשר, כי הרי צריך שגם יהיה מעלה גרה, לא מספיק שזה מפריס פרסה. שואלת הגמרא, לאו אמרה תיק החזיר? הרי אתה רואה שיש, אתה מצא את החזיר, שהוא באמת מפריס פרסה, אז איך אתה בטוח ב-100% שאם יש פה בעל חיים אחר, אם הוא לא חזיר, אז והוא מפריס פרסה, סימן שהוא ודאי קשר. מאיפה אתה לוקח את הוודאות הזאת? אולי היא קנה ממינה אחרינה דדמיה לחזיר, אולי יש עוד סוגי בעלי חיים שהם כמו חזיר, שמפריסי פרסה, אבל הם לא מעלה גירה. עונה הגמרא, לא סלקא דתך, לא סלקא דתך. זה כל כך מרגש לראות דבר כזה, שחכמי ישראל לפני 2000 שנה, אולי אפילו יותר, חכמי ישראל כבר קבעו אז, בלי ללכת ולבדוק בכל היערות והג'ונגלים וכל המקומות, הלכו ואמרו בצורה ודאית, אין עוד בעל חיים שהוא כך וכך, אין עוד בעל חיים שהוא כך וכך. הנה עוד דבר, לתנא דבי רבי ישמעאל, הפסוק אומר, ואת החזיר כמפריס פרסה הוא. שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמה אלא חזיר. הבעל חיים היחיד שהפרסאות שלו סדוקות והוא תמה בגלל שהוא לא מעלה גירה, זה רק חזיר, אין עוד סוג, שום סוג חיה ובהמה בכל העולם שפרסאותיה סדוקות, אבל היא לא מעלת גירה, חוץ מחזיר, שרק הוא יש לו את זה. פלאי פלאים. לפיכך פרט בה כתוב, הוא שרק הוא באמת מפריס פרסה ולא מעלה גירה, אז אם בן אדם מכיר חזיר, והוא יודע שהחיה שעכשיו מצא פה זה לא חזיר, והוא ראה שהיא מפריסת פרסה, גם אם הוא לא יכול לדעת אם היא מעלת גירה, הוא יכול להיות בוודאי שהיא קשרה. עוד דבר, ואמר רב חסדא, היה מהלך במדבר, ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות. גם הפה של החתוך, אז הוא לא יכול לבדוק את השיניים, וגם הפרסאות של החתוכות, הוא לא יכול לבדוק אם היא מפריסת פרסה. מה הוא עושה? בודק במקום מסוים בבשרה, יש עוד סימן, תכף אנחנו נראה איפה, אם מהלך הבשר והשריר שם, הכיוון שלהם הוא שתי וערב, דהיינו שזה לרוחב ולאורך. מה הסימן לדעת את זה? שכשקוראים את הבשר, אז הוא נקרא גם כן לאורך ולרוחב. זאת אומרת, כשחותכים בשר, יש לבשר כיוון מסוים שלשם הוא נחתך. אז אני... אפשר לראות את זה, כל מישהו שאוכל בשר יכול לראות שכשחותכים את הבשר יש לו את המקום שלשם הוא נחתך בקלות. אז אם זה נחתך בצורה כזאת, בידוע שהיא תאורה, ואם לאו בידוע שהיא תמאה, ובלבד שיקיר ערוד, שהערוד הוא באמת שתי וערב למרות שהוא תמא. שואלת הגמרא, לאו אמרת איקה ערוד, הרי יש את הערוד, חמור בר, כן? שהוא באמת הבשר שלו גם כן כמו התאורות. שזה הולך לאורך ולרוחב. נו, אולי היא קנה מימינה אחרינה דדמיה להרוד? אולי יש עוד סוג בעל חיים בעולם שהבשר שלו דומה להרוד? מה, אתה שחטת את כל סוגי הבעלי חיים בעולם וראית שהבשר שלהם לא הולך בצורה כזאת? אומרת הגמרא, גמירי דלקה, לא צריך לבדוק. בתוך הבית המדרש, שם יש את הכל, ושם יש עוד יותר ממה שיש בחוץ. חכמי ישראל, מה שהם קיבלו במסורת, זה דבר של רוח הקודש, זה דברים פשוט מאוד, שגם היום, אחרי אלפי שנה של מחקרים ומדע, לא הצליחו לפרוח דבר אחד מהתורה. שואלת הגמרא, ואיך הבודק? אמר לו שיש מקום מסוים ששם הבודקים עם זה שתי וערב הבשר, איפה זה המקום הזה? אמר רבי, ואיתם הרב חיסדה בתחת כנפי העוקץ, דיינו מתחת לעצם של הזנב, הרי ליד הזנב יש כזה מין עצם שהולך לרוח, לאורך יותר נכון, לכיוון מהראש לזנב, זה האורך. אז שם יש כזה מין עצם של עצם הזנב שאליו מחובר הירך. מתחת לעצם הזנב, שם הבשר הזה, אם הוא הולך לאורך ולרוחב, אז סימן שזה בהמה טהורה. חוץ מחמור בר כמובן, חוץ מהרוד. שזה גם, שהוא גם יש לו בצורה כזאת את הבשר, אבל הוא לא טהור. סימני חיה. בעיקרון חיה ובהמה, אין בהם, בסימן כשרות שלהם, אם זה בהמה טהורה, חיה טהורה, אם זה בהמה טמאה או חיה טמאה, אין הבדל בין בהמה לחיה, רק יש הבדל אחר בין בהמה לחיה, שבהמה, החלב שלה, מה שהוא לא שומן, אלא חלב, הוא אסור באכילה. והחלב של חיה מותר באכילה, מותר באכילה. עכשיו, איך אפשר לזהות מה זה בהמה ומה זה חיה? תנו רבנן, אלו הן סימני חיה. הגמרא הבינה בהתחלה שרוצים להגיד את סימני החיה, מה כשר ומה לא. שואלת ישר הגמרא, חיה בכלל בהמה הוא לסימנים, הרי הסימנים של חיה וסימנים של בהמה הם אותם הסימנים. עונה הגמרא, אמר רבי זעירא, להתיר חלבה, בשביל שנדע שזה חיה, שיהיה מותר לאכול את החלב שלה. והאחיקה אמר, אלו הן סימני חיה שחלבה מותר, אלה הן הסימני חיה, צריכים להוסיף כאן שתי מילים, שהחלב יהיה מותר, וכאן עברה איתה ממשיכה. כל שיש לה קרניים, תכף הגמרא תבהר, מה ההגדרה של קרניים, הרי גם לבהמות יש קרניים. בכל אופן, חיה יש לה קרניים, תכף נראה איזה סוג, וטלפיים שיש לה פרסות, הפרסות של הרגל הן סדוקות. רבי דוסה אומר, יש לה קרניים, אם אתה צריך לחזור על טלפיים. אם אתה רואה שיש לה קרניים, בטוח שהיא חיה, לא צריך לבדוק את הטלפיים אם הן סדוקות או לא. אבל אם יש לה רק טלפיים, צריך אתה לחזור על הקרניים, לראות אם יש לה קרניים כמו של חיה, ואז תדע שהיא חיה והחלב שלה יהיה מותר. וסוג חיה שנקראת קרש, שתכף הגמרא תסביר מה זה, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, החלב שלו יהיה מותר. כי זה נחשב חיה. שואלת הגמרא וכלל ההוא, שרק לחיות יש קרניים, והרי עז די יש לו קרניים וטלפיים, יש לו גם קרניים וגם פרסאות, ובכל זאת חלבו אסור. וזה נחשב בהמה, התורה אומרת מפורש על עז שהוא בהמה. אומרת הגמרא, כרוחות בעינן, צריך שהקרניים האלה יהיו עשויים בצורה של שכבה על שכבה על שכבה, כמו קליפה של בצל, שיש לה הרבה שכבות, רק זה כמובן בצורה של קרם, מחוץ ככה לשתי הצדדים, זה עשוי שכבה, ומעל זה עוד שכבה ועוד שכבה, זה הסוג הקרן שרק בחיות יש. לעומת זאת בעז, זה לא עשוי שכבות. שואלת הגמרא, והרי שור דקרוחות, גם שור, הקרן שלו עשוי שכבות שכבות, ובכל זאת, וחלבו אסור, כי הרי התורה המפורש שהוא בהמה. אומרת הגמרא, מפוצלות בינן, צריך שהקרניים יהיו מפוצלות, דהיינו מסועפות. יש קרן אחת שעולה למעלה, ממנה יוצא כמו מין ענף כזה עוד קרן, ואז מהקרן הזה יוצא עוד קרן, מסתעף. רק זה סימן של קרניים, שזה חיה. שואלת הגמרא, והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר. הרי צבי שהקרניים שלו לא מפוצלות ובכל זאת החלב שלו מותר. מה זאת אומרת? צבי זה הרי הדוגמה הכי אותנטית לחיה שהקרניים שלה הכי מפוצלות. אז רש"י מיד אומר, לא ידענה מייקה אמר דה, ודאי מפוצלות הן. אני לא מבין אומר רש"י, מה הוא אומר שהצבי הקרניים שלו לא מפוצלות, ונראה בעיניי שמה שאנו קוראים צבי לא היו קוראים צבי. אלא אותם הנקראים שטיינבוק. שטיינבוק מביאים פה שזה הכוונה ליעל סלע, עכו. וקרניים שלהן באמת אינן מפוצלים. קרניים שלהן לא מפוצלים. יש את הרב עמיתי בן דוד שחיבר את הספר שיחת חולין המפורסם. הוא הגיע למסקנה, לפי איך שכל הנתונים שהוא חקר ובדק, נראה לו שזה הכוונה לאותו סוג חיה שנקראת היום בזמננו, שהיום היא נקראת צבי ארץ ישראלי. גם הוא יש לו קרניים כאלה מין ארוכות ולא מסתעפות. והוא באמת, הוא נקרא חיה, החלב שלו מותר, למרות שהקרניים שלו לא מתפצלות. אומרת הגמרא, חדודות בעינן. צריך שהקרניים יהיו חדות, ככה לפי מה שרש"י אומר במסקנה, אחי גרסינן חדורות, כן, קרני איל וצבי שחדין למעלה. יש להם איזה שפיץ כזה, שאם הם נוגחים מישהו, זה שפיץ. בכל אופן, וזה אין לצבי, אין לו קרניים חדות. מסכם את הגמרא איל כך. איך הדה מפצלה, כשהקרניים של החיה מתפצלות, יוצאים כמו ענפים כאלה מהקרניים, לא דינה ולא דיינה, זה ודאי חיה והחלב של המותר. איך הדה לא מפצלה, איפה שהקרניים לא מתפצלות, שם צריך לבדוק. בעינן כרוכות, צריך שזה יהיה שכבות שכבות, ובנוסף צריך גם שזה יהיה חדורות, הם צריכים להיות חדות וחרוקות, צריך שזה יהיה עם חריצים כאלה. צריך שזה יהיה עם כאלה מן חריצים. והוא שהחריקות, החריצים האלה צריך להיות, כשיש חריצים על הקרן, דמבלה חירקאי הוא. דיינו שהפגימות והחריצים צריכים להיות ממש אחד אחרי השני, שמובלעים אחד בתוך השני. ממש חריצים, זה מין כאלה חריצים פנימה כזה, כמו שיש בה אתרוג, אומרים לה שיש אתרוג עם גרטל כזה, אתרוג עם, שבאמצע יש כזה מין סדק פנימה כזה. אז צריך שהסדקים האלה יהיו סמוכים אחד ליד השני ממש, מובלעים אחד בתוך השני. אומרת הגמרא, והיינו, זה בא למעט את הספיקה דאיזה קרקוז. יש עז שנקראת עז קרקוז, שממקום שנקרא קרקוז, שהקרניים של החרוקות, והן למעשה חדורות גם, אבל מה, הן לא כרוכות. אז לכן, רוצים לומר שזה נהיה ספק, האם היא מותרת או שהיא אסורה. ספר את הגמרא שיש בזה שתי דעות, מה עושים עם העז הזאת ממקום שנקראת קרקוז. האי איזה קרקוז דאווי בריש גלותה. היה פעם עז קרקוז, לא פחות ולא יותר, אצל ראש הגולה. זה היה כמו נשיא, משהו מיוחד ביותר, היה שם עז כזה. עכשיו, כשאצל הריש גלותה, אז כל דבר אפשר לבדוק יותר בקלות, כל החכמים מצויים אצלו. מה קרה שם? דאקור מלוא צנה דתר במינה. העמיסו מלא הסל חלב מהעז הזה. עכשיו, אם זה חיה, החלב מותר באכילה. אם זה בהמה, אז זה אסור. בדקו, האם זה מותר או לא. רב חי אסר, רב שמואל ברי דרבי אבא, הוא אכל מיני, הוא אכל מהחלב הזה, הוא קיבל במסורת שזה עז קרקוז ומותר, והוא אמר על עצמו, קרי הנפשי, בזכות זה שקיבלתי מסורת מרבותיי, שהבהמה הזאת, העז קרקוז, הוא חיה, אז מפרי פי איש, בשכר זה שקיבלתי מרבותיי אתר, תסבע ביתנו, אז אני יכול לסבוע מהחלב הזה. שלחו מתם מארץ ישראל, הלכת הכבתי דשמואל ברי דרבי אבאו, שהחלב הזה מותר. ויזהרו ברבי החי שהוא אוסר, מכיוון שמאיר עיני גולה הוא. זאת אומרת, רבי החי, הוא באמת אוסר את החלב הזה, אז אל תאכלו בפניו מהחלב, תנסו לשכנע אותו שזה מותר, אבל אם הוא לא משתכנע, תשמרו על כבודו, כי הוא מאיר עיני ישראל, רבי החי. למדנו במשנה וקרש, בברייתא, וקרש זה סוג של בעל חיים, אף על פי שאין לו קרן, אלא קרן אחת, החלב שלו מותר, כי הוא נקרא חיה, הוא לא נקרא בהמה. אמר רב יהודה, קרש הוא תביה דבי אילהי, הוא צבי שמצוי ביער שנקרא אילאי, היער העליון. אמר רב יהודה, טוויה דווי אילאי, כמו שאמרנו, כן. טיגריס, מה שאנחנו קוראים, מה שהם קראו טיגריס, זה אריה דווי אילאי. זה אריה שנמצא באותו יער שנקרא אילאי. אמר רב כהנא, כשתבין מה זה נקרא, אותו אריה, של היער שנקרא דווי אילאי, זה אריה שלא מצוי היום בכלל, אריה ממש גיבור שאין שום אדם בעולם שמסוגל לעמוד מול הגבורה שלו. אז הוא אומר, אמר רב כהנא, תשע אמהתה, יש תשע אמות רוחב, אבי בין עונה לעונה דאריה דווי אילאי, בין אוזן לאוזן של אותו אריה שנמצא ביער שדווי אילאי, המרחק הוא כל כך גדול של תשע אמות ביניהם. משהו כמו 4.5 מטר בערך. משהו גדול מאוד. אמר לי קיסר, המלך של רומי, המלכים של רומי, אמר לו לרבי יהושע בן חונניה, אלוקיכם כאריה מטיל, אלוקי ישראל הרי משול כאריה, כמו שהפסוק אומר, אריה שאג מי לא יירא, מיד רש"י מוסיף את ההמשך של הפסוק, השם אלוקים דיבר מי לא ינבא, זאת אומרת שממשילים את הקדוש ברוך הוא לאריה. אמר לו אריה, מה הריבותה, מה הגדולה של אריה? הרי פרשה, אדם גיבור, קטיל אריה, הוא יכול להרוג אריה, הנה שמשון הגיבור לא הרג אריה. אז מה, זה מה שנמשל, זה המשל של הקדוש ברוך הוא? אמר לי, לאו כאי אריה מטיל, מה פתאום, זה לא אריה שאתה מכיר מהגן החיות, מהג'ונגלים, זה לא אריה הזה. כאריה דה בעילאי מטיל, הוא נמשל אותו אריה מהיער של בעילאי, מהיער העליון. אמר לי, אתם הרבנים, תמיד יש לכם תירוצים. בעינה דמחזית לעניין לי, אני רוצה שתראה לי את האריה הזה, מה אתה מספר לי שיש אריה דה בעילאי, אני רוצה לראות. אמר לי, לא, מה צית חזית לי, תסמוך עליי. אנחנו אומרים, אין דבר יותר גדול מלסמוך על חכמי ישראל, כי באמת לא כדאי להתחיל לשאול מדי הרבה שאלות. ככה אמר, תשמע לו. אז הוא אומר, לא כדאי לך, אתה לא יכול לראות אותו, זה לא יגמר טוב. אמר לי, איברה חזינה לי, על כורכך אני בכל זאת רוצה שאתה תראה לי אותו. מה עשה רבי יהושע בן חנניה? בא רחמי, התעקר אריה מדוכתי, הוא באמת נעקר מהבעילאי שם, מהיער, הוא בא לבוא למלך רומי. טוב, כאב המרחיק 400 פרסי, כשהוא עוד היה רחוק 400 פרסאות, זה מאוד רחוק. ניהם חד קלה, הוא שג קול אדיר של אריה, מ-400 פרסאות אבל מרחק. אפילו קול מהברטה, כל המעוברות הפילו את ולדותיהם, ושורה דרומי נפל, החומה של רומי קרסה במקום, ורומי עדיין, בסדר, אני עדיין רוצה לראות אותו. המשיך להתקרב, האריה דה בעילאי. עד המרחק תלת מהפרסאי, כשהוא התקרב יותר, הוא היה רחוק לא 400 פרסאי, אלא רק 300 פרסאי, עוד פעם הוא נתן צעקה. נהם, קלה אחרינה, עוד קול. הנטור ככי ושיני דגברי, השיניים, ככי זה כמובן השיניים התוכנות, ושיני זה השיניים החותכות, הקדמיות, של כל האנשים. ואף הוא, מלך רומי בעצמו, נפל מקורסי לארה, נפל מהכיסא שלו לרצפה מרוב פחד. אמר לי, המלך רומי לרבי יהושע בן חנניה, במטות המנח, אני מבקש ממך עכשיו באמת, די, זהו, הבנתי, הבנתי. הבין את זה בקשה. ביי רחמי עלי, דליידר לדוכתי. תתפלל שהוא יחזור חזרה לבי אליי, לא רוצה לראות אותו. בערך מעלי והאדר לי להטרי, באמת רבי יהושע בן חנניה התפלל, והאריה שב למקומו. עד כאן השיעור על דף נ"ט.